פיוט, פיוט שמקובל לומר אותו אצל הספרדים בראש השנה. יש כאלה שנוהגים לומר אותו גם ביום כיפור לפני נעילה. בצפון אפריקה מציינים שהיו גם אומרים אותו כסגולה למקשה לילד, שתלד בקלות, היו, יש תיאורים אפילו שהיו מביאים כיתה של ילדים שיעמדו מסביב לזה, לחדר איפה שהיולדת נמצאת, וישירו את זה יחד עם המלמד. זה פיוט מאוד 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 מרגש, מאוד מעניין, פיוט שמתאר את הסדר של עקדת יצחק, את שערי רצון להיפתח. הוא מוכר מאוד בסיום שלו, שלושת המילים, עוקד והנעקד והמזבח. הפיוט הזה חיברו רבי יהודה שמואל אבס. רבי יהודה אבן אבס, רבי זה רבי, כנראה רבי יהודה בן רבי שמואל, ומשפחה זה אבן אבס. היו כאלה שרצו לטעון שזה היו שלושה אחים שחיברו את זה ביחד, יש גם סיפור סביב זה, מי היו שלושת האחים האלה, שיש איזה סיפור מכתב יד ששמעתי שהרב רצבי מספר, שהיו, שהם דרשו מהם להתאסלם, ואז בליל ראש השנה הם חיברו את הפיוט הזה שלושתם ביחד, ואז ויתרו להם על ההתאסלמות. אבל יש מהריץ מגדולי חכמי תימן רוצה לטעון שזה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, השם שלו היה רבי יהודה בן רבי שמואל, אז יהודה שמואל זה רבי יהודה הלוי, והמשפחה שלו הייתה אבס. אבל זה כבר הוכיחו שזה לא נכון, היה חכם, קראו לו רבי יהודה בן רבי שמואל אבן אבס, אבס זה שם המשפחה שלו, ממשפחת אבס, והוא חיבר את זה, הוא חי במאה ה-12, כמו שזה מכונה, בתקופת הרמב״ם. הוא היה כמה שנים לפני הרמב״ם, כמה שנים לפני הרמב״ם, בערך הוא נפטר איזה קרוב ל-40 שנה לפני שהרמב״ם נפטר, והוא חי באותה תקופה, הוא חיבר את הפיוט הזה. מעניין שיש פיוט מאוד דומה של הרמב״ם. הפיוט של הרמב״ם עצמו, יש כאלה שאומרים את זה, קוראים לזה את שערי רצון להיפתח, הקצר, המשפט הראשון, כן, את שערי רצון, הבית הראשון, זה אותו בית פה ושם, וההמשך, במקום באחרית נוסה בסוף העשרה, כל ההמשך של הפיוט, אצל בפיוט של הרמב״ם זה משה ברבי מימון, כן, זה הקרוס תיכון שם, וזה פיוט אחר. הקטע הראשון הוא אותו דבר, והשאלה באמת מי לקח ממי. האם הרמב״ם לקח מרבי יהודה אבן אבס, או שרבי יהודה אבן אבס לקח מהרמב״ם. רבי יהודה אבן אבס נפטר 40 שנה לפני הרמב״ם, זאת אומרת הם חיו ביחד בעולם בערך באותה תקופה, אבל אצל רבי יהודה אבן אבס יש פה משקל, זאת אומרת יש פה שלוש יתדות ותנועה, שלוש תנועות ויתד, שלוש תנועות ויתד, נראה לי שזה המשקל של זה. יש פה משקל מסודר, ואצל הרמב״ם את ההמשך של הפיוט הוא בלי המשקל הזה, אז סביר יותר שהמשפט הזה הגיע דווקא מפה, מהפיוט של רבי יהודה שמואל אבס. יכול להיות שהמדפיסים פשוט לקחו אותו. זאת אומרת, הרמב״ם עצמו חיבר את הפיוט שלו בלי המשפט הראשון, את שערי רצון להיפתח, ובמשך הדורות השתרבב, לקחו מהפיוט של רבי יהודה אבן אבס את הקטע הפותח, והעבירו אותו גם לפיוט של הרמב״ם. זאת אומרת, לא חייב להיות שהרמב״ם העתיק ממנו, למרות שמסתבר שהקטע הראשון מגיע מהפיוט של את שערי רצון אבס, ולא מהפיוט של הרמב״ם, כי יכול להיות שזה גם עבודה של המעתיקים והמדפיסים במשך הדורות. טוב, בוא נדבר על הפיוט הזה, במקום כל הסקירות החיצוניות. זה פיוט מאוד מעניין. אנחנו, האשכנזים, רגילים יותר לפיוטי הקיידה שהם שונים בסגנון. רוב, או עד כמה פיוטי הקיידה שאני מכיר, אין כל כך התמקדות על המאבק הפנימי, הניסיון שהיה בעקדה. זאת אומרת, העקדה היא לא הייתה דבר קל. זה דבר ברור, ואתה רואה את זה כבר במדרשים, שיצחק בוכה ומלאכי השרת בוכים, נכון? ויצחק אומר לו, תעקוד אותי חזק, ואברהם אבינו השטן מגיע, והוא מתגבר עליו. והשטן מגיע, זה לא רק סיפורים חיצוניים שהגיע ועשה נהר. זאת אומרת, היה פה גם מאבק פנימי, היה קשה לאברהם והוא התגבר, וזה דבר שברור במדרושים שזה לא היה דבר קל מדי. וכשם גם אתה רואה גם בחזל, המשנה בתייניס אומרת לך, קובעים בסדר הברכות, מי שענה לאברהם אבינו בהר המויריו, הוא יעננו. מה הפירוש מי שענה לאברהם אבינו בהר המויריו? אז יש שם גם בתייספס שהוא אומר שזה מי שענה לו בכבשן האש, שניצל מנמרואיד בכבשן האש, אבל זה כתוב פה בהר המויריו. הירושלמי אומר מפורש, משעון על אברהם אבינו בהר המויריו הוא יעננו, והרי יצחק ניצל, לא אברהם ניצל, יצחק נענה. אומר הירושלמי, לא, כשיצחק ניצל, אז כל עם ישראל ניצל, והירושלמי ממשיך ומדבר שם על כל הנושא של עקדת יצחק והניסיון של עקדת יצחק. זאת אומרת, היה פה תפילה של אברהם אבינו, לא רק על בהמשך, בי נשבעתי נאום השם, ריבונו של עולם, תשלם שכר, תשבע לי שאינך מנסה עוד לא לי ולא לבניי, כן, שזה חלק גם כן מהעניין שאברהם אבינו מתפלל בהר המוריה. זאת אומרת, הוא מתפלל שמהיום והלאה יותר לא יהיו ניסיונות. דרך אגב, בסוגריים, מה זה אומר שלא יהיו יותר ניסיונות? אין ניסיונות לעם ישראל? נראה לי שאנחנו אפילו יכולים להעיד שיש. אז למה, מה הכוונה? והקדוש ברוך הוא נשבע לו, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את ימיך ממני, זה, יותר לא יהיו ניסיונות לעולם. רק מה? הסבר הוא פשוט. יש לפעמים מצב שהשבר בוחן עדים, כן? מישהו בוחר חתן לבת שלו, הוא הולך לבחון אותו. אז הוא יושב ובוחן אותו. תגיד משהו על הגמרא, תגיד משהו זה, שואל אותו שאלות, והוא בוחן אותו. עכשיו, אתה בוחן את הבן אדם, אם הוא יודע, יש סיכוי שיקרוא אותו לחתן, אם הוא נמצא בכם בעיני הבת, אבל יש סיכוי. אם הוא לא יודע במבחן, אז נגמר הסיפור. מה קורה אבל פה אצל אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא הולך לבחור באברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. זה מתחיל בברית בין הבשורים, אבל זה נגמר ומסתיים בסוף העשרה ניסיונות. שית עשרה בינו יו, הנה באו, וזה הניסיון התשיעי. הניסיון העשירי זה כבר אחר כך, כנראה עם סורו, כשהיא נפטרה, איך הוא יגיב אז. אבל האם יהיה חרטות או לא יהיה חרטות. אבל כשהוא נמצא במצב הזה, שרוב הראשונים לומדים שזה זה הניסיון העשירי, זה הניסיון האחרון. הוא נמצא פה, ועכשיו מנסים אותו. איזה סוג ניסיון זה? האם עם ישראל יהיה העם הנבחר? האם אברהם אבינו יהיה חתן או לא? אחר כך, כשהוא מגיע לבית של השבר אחרי החתונה, שואלים לו, נו, תגיד משהו על הפרשה. זה לא ניסיון, למה? כי זה לא ש... אין לך מה לומר, יאללה, קח, גט. נגמר הסיפור, אתה כבר לא החתן שלי, לא, לא. זהו. אם זה נתקעת, אם זה אתה נמצא. יש ניסיון ויש ניסיון. יש ניסיון שאתה מנסה אותו אם הוא יהיה בכלל העם הנבחר או לא. יש ניסיון שזה כבר אחרי זה. אין יותר, כשאברהם אבינו עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא שאין אתה מנסה לא לי ולא לבניי, איזה ניסיון הכוונה? יש ניסיונות, אבל הבחירה של עם ישראל היא בחירה נצחית. קדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל והוא לא יחליף אותם ולא ימיר אותם באומה אחרת. זהו, איתנו. נתקע איתנו, אבל איתנו. טוב, זה נמצא פה, זה בעצם העשרה ניסיונות, ואנחנו מדברים פה על הניסיון העשירי, הניסיון של עקדת יצחק. עכשיו, אז ברור שיש פה, היה פה ניסיון, אבל בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על העקדה, אנחנו לא רואים את זה. לא בסיפורים של העקדה, ולא בפיוטים של העקדה. יש הרי הרבה פיוטים של הקדה, אצל האשכנזים, ברוך השם, והסליחות והכל, אבל הכל מדברים על השמחה, ואיך הם פשטו צווארם לשחיטה בשמחה גדולה, וזהו. אבל איך אברהם אבינו הרגיש? אני לא יודע אם מותר לשאול את זה אפילו, כן? איך אברהם אבינו הרגיש? איך יצחק אבינו הרגיש? איך הם הרגישו עם הסיפור הזה? השרה, אנחנו יודעים שהיא נפטרה, כן, המדרש מספר לנו שהגיעו וסיפרו לה ששחטו, כי יצחק כמעט שנשחט ופרחה נשמתה, ואברהם אבינו מראש אומר לה שהוא צריך ללכת לבית המדרש ללמוד, ואני בגיל 3 הכרתי את בוראי, והוא עדיין לא, אז בוא ניקח אותו ללמוד. בסדר. אז רואים ששרה פחדה מזה. אבל מה היה עם אברהם? אין כמעט דיבור על הנקודה הזאת. אז יש מקומות שזה מוזכר. יש סליח ליום חמישי של עשר עשרים תשובה לפי מנגלית, יש פה ושם כל מיני אזכורים על כמה הם בחו, שהיה מרומז שהיה להם איזשהו קושי. הפיוט הזה הוא מאוד שונה. הפיוט הזה מתאר את הדילמה ומתאר את הקריאה הפנימית שהייתה לאברום ויצחוק בניסיון. הם עושים אותו ועושים את זה בשמחה והולכים לעקידה בשמחה, אבל זה לא קל. זה לא קל. ולכן הפיוט הזה הוא מדהים, כי הוא גם מחבר מאוד חזק אותנו אל הניסיון של עקידת יצחק. זאת אומרת, זה לא פרחים ושושנים, זה לא דבש וסוכר, זה קשה, אבל זאת המסירות נפש. ועושים את רצון השם למרות שזה לא הכי קל בעולם. יש אולי מקום לציין מי היה רבי יהודה בן אבאס, אני לא יודע אם יש לזה קשר או לא. יש כאלה שרוצים לטעון שיש קשר, ויש כאלה שטוענים שלא, אבל אז רק נציין את זה, אני לא יודע אם יש קשר או אין קשר. רבי יהודה אבן אבאס היה אחד הראשונים. יש הרבה פיוטים ממנו, מציינים שיש כ-20 פיוטים ממנו שנכנסו בעיקר לנוסח חלב, נוסח הרם צובה, יש כמה וכמה פיוטים שלו. זה, הפיוט הזה נכנס בכל עדות המזרח, תימנים וכולם, הפיוט הזה. אבל יש עוד פיוטים שלו שנכנסו רק לחלק מהמחזורים, חלק מסדרי הפיוטים. הרבי יהודה הזה חי לפני 900 שנה, והיה לו בן מאוד מאוד מוצלח, קראו לו שמואל. ושמואל הזה מתארים שכבר בגיל 12 הוא כבר היה מוסר שיעורים, והיה לו ידע עצום בדקדוק ובמתמטיקה ובמלא דברים, היה מאוד מאוד מוכשר, ילד מאוד מאוד חכם. ויום אחד הילד הזה התאסלם. יום אחד הילד, הוא כבר היה אדם בוגר והוא התאסלם, בטענה ששמואל ומוחמד באו אליו בחלום ואמרו לו להתאסלם. והוא התאסלם ועזב ונסע למוסול, איפה שנינווי, איפה שלאחרונה דאעש, ככה בצפון סוריה, צפון עיראק, הגבול הזה של עיראק סוריה שם באזור ההוא, והוא נסע לשם, והוא היה שם איש דת, והוא חיבר ספר שנקרא השתקת היהדות, נראה לי חירם, משהו כזה, לא זוכר את השם בערבית, ספר להפריך את היהדות, ו... חכמים מוסלמים, שייחים, השתמשו בו המון המון שנים. הפעם האחרונה שהוא נתפס הייתה בקהיר בתשס"ו, 2006. נתפס הספר הזה, זאת אומרת, הוא ספר שימושי בשבילם עד היום. הספר הזה שחיבר שמואל אבן אבאס, מהשם שלו זה סמואל אל גרבלי, לא זוכר, הם שינו לו גם את השם משהו. הסיפור הולך שאבא שלו, רבי יהודה, בן שמואל אבן אבאס, הכאב שלו היה נורא והיום על דבר כזה שקורה עם הבן שלו, והוא יצא לדרך מפס שבמרוקו בגלל גזרות, והוא הגיע לסוריה, והוא היה בדרך למוסול בשביל להציל את הבן שלו, לנסות לדבר עם הבן שלו להציל אותו. ולמעשה הוא נפטר בחלב ונשאר שם, הוא לא הספיק, הוא לא הצליח להגיע לבן שלו להחזיר אותו בתשובה. יש כאלה שטוענים שבא הפיוט הזה שמדבר הרבה על השיח שבין אברהם ליצחק, כשאברהם הולך להקריב את הבן שלו על האמונה בקדוש ברוך הוא, יש הד לכאב הפנימי של רבי יהודה עצמו על זה שאת הבן שלו הוא, היום הוא לא יכול להקריב. זאת אומרת, הבן נמצא במקום אחר, והכאב על הדבר הזה הוא כאב מטריף, כאב מטורף, כאב נורא והיום, וזה בא לידי ביטוי בפיוט שלו. יש טוענים ככה, יש טוענים שזה פשוט עובדתית לא נכון, כי בספר שלו, הסמואל הזה, השמואל הזה כותב שהוא לא התאסלם בחיי אביו כדי לא לפגוע בו, אז הוא התאסלם רק אחרי שאבא שלו נפטר. אז או שכן או שלא, לא יודע. אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון או לא נכון, אבל כך יש טוענים, שיש קשר בין הדברים. טוב, בואו נראה את הפיוט עצמו, כדאי מאוד לראות אותו. אני לא יודע אם הניקוד, אני אומר את הניקודים נכון, כי בעיקרון זה אמור להיות לפי המשקל, אבל אין לי פה, אני לא יודע אם הסידור שאני משתמש בו מדויק או לא, ואם זה באמת לפי המשקל, אבל בואו נראה. את שערי רצון להיפתח, מתי ששערי הרצון נפתחים. יום אהיה חפאי לאל שותח בו, יום שבו אני מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא להשתתח לפני השם, לשתוח את כפיי לפני השם. יש גרסה של עת שערי רחמים להיפתח, אבל כן, יום יהיה חפאי לאל שותח, ביום כזה אני מבקש, ענה, ענה, זכור נלי ביום הוכח, ענה, זכור נלי ביום הוכח, ביום תוכחה, ביום שאתה בא להוכיח אותי ולתת לי תוכחה על העבירות שלי, תזכור לי את עוקד והנעקד והמזבח. עוקד זה אברהם אבינו, והנעקד זה יצחק אבינו, והמזבח. מה זה המזבח? אז יש מפרשים שהכוונה שכאילו נזבח כבר הזבח, שזה באמת כאילו נזבח בפועל, ולא רק העוקד והנעקד. רק, לא, זה הקידה, והמזבח זה הזבח עצמו. ויש מפרשים שהמזבח זה המקום המזבח, שעד היום כתוב שאפרות סבור מונח על גבי המזבח. תזכור את המזבח הזה. באחרית נוסה, בסוף העשרה. עשרה ניסיונות, באחרית, בסוף, הוא נוסע בסוף העשרה, אחרי שנגמרו התשע ניסיונות, והגיע הניסיון העשירי, הניסיון של העקידה, לפי השיטות האלה בראשון ובחזל, הבן אשר נולד לך משרה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הבן, איזה בן? יחידך, איזה יחיד? שניהם יחידים לי. אשר נולד לך משרה, דווקא את יצחק. אם נפשך בו עד מאוד נקשרה, גם אם הנפש שלך מאוד קשורה בו, יחידך אשר אהבת, קום עליהו לי לעולה ורה. בוא תעלה אותו לשמיים לקורבן עולה ורה נקייה, בלי פיגול, בלי פגם, להעלות אותו כמו שצריך לעולה. איזה מקום? על הר אשר כבוד לך זורח. על ההר שאתה תראה את הענן, את הכבוד של השם קשור על ההר הזה, הוא יזרח שמה, בהר הזה, בהר המוריה, שם תעלה לעולה את הבן שלך, עוקד והנעקד והמזבח. אמר לשרה, אומר לשרה אמנו, כי חמודך יצחק. חמודך זה הבן שלך, וככה מאוד שכיח, זה נראה לי מגיע מערבית, אבל בתקופת הגאונים אתה רואה שהם אומרים, אמר רב שרי רב ורב היי חמודו, חמודו הכוונה הבן שלו. אמר לשרה, כי חמודך יצחק, יצחק הבן שלך, אולי גם הכוונה כאן החמוד, גדל ולא למד עבודת שחק. הוא גדל, ואני בגיל 3 כבר הכרתי את בורי ולמדתי, והוא עדיין לא למד את עבודת שמיים, הוא לא למד עבודת שחק לעבוד את השם. אלך ואורהו אשר לא אלחק. בוא, אני אקח אותו, אני אלך איתו, ואני ילמד אותו, אני יורה אותו, אני המורה שלו, אשר לא אלחק את החוקים שאלוקים קבע. אמרה לך אדון, אמרה שרה לאברהם, לך אדון, אתה רואה את הצורה שהיא מדברת איתו, כן? דרך אגב, שרה הייתה מדברת ככה לאברהם, לא רק בפניו, אפילו שלא בפניו. ואדוני זקן, נכון? איך היא אומרת? אדוני, גם אם הוא לא נמצא לידה, היא קוראת לו אדוני. זו הצורה שהאבות הקדושים היו מדברים, אתה רואה את הכבוד, הכבוד, הכבוד. אמרה לך אדון, לך, אבל אל תרחק. כי היא מתגעגעת לילד שלה, היא מתגעגעת ליצחק, אז אל תתרחק יותר מדי. ענה, ענה זה עם דגש בה, זה אומר, הוא ענה לה, ענה אברהם לשרה ואמר לה, יהי ליבך באל בוטח. יהי ליבך באל בוטח, תבטחי בקדוש ברוך הוא. אז כשהוא אומר, השם יעזור, מה זה אומר? השם יעזור, אני לא יכול להבטיח לך שהילד הזה חוזר. יהי ליבך באל בוטח, תפתחי לקדוש ברוך הוא, אולי, אולי יחוס אני ואביון, אולי ירחם. יהי ליבך באל בוטח, עוקד והנקד והמזבח. שחר, יש גרסה, שחר והשכים להלוך בבוקר. אם זה שחר, מה הכוונה? קם מוקדם, בשחר, בשחרית, והשכים, קום, כן? אהבה מקלקלת את השורה, הוא לא עושה חשבונו, מה קם מהר באהבה לעשות רצון קונו, והשכים להלוך בבוקר, הולך מוקדם. יש פה גרסה שאומרת שכר והשכים להלות בבוקר. מה זה שכר? אז אולי כדרך הסוחרים, יש פירוש, יש כמה פירושים על זה, יש שכר שאומרים ששכר שהוא עשה סחור סחור, עשה כאילו קטע, עשה קומבינה, למה הוא פחד לצאת מהבית, כי שרה... אולי שרה תחזור בה, אז הוא עשה זה וקם מוקדם ויצא לדרך עוד לפני ששרה אולי תספיק לחזור בה. שרה תתגעגע, הוא רואה שקשה לה, לך אדון אבל אל תרחק, אולי תתחרט בסוף. אז שכר, כאילו עשה סיבוב, נכון? סחור סחור, סוחר זה גם כן מסתובב, סחור סחור, ליבי סחרחר. אז והשכים להלוך בבוקר, הולך מוקדם. ובפירוש העולה יעקב נראה לי אומר ששכר והשכים להלוך בבוקר, אומר כל הלילה אברהם אבינו לא ישן, אז הוא הסתובב סחרחר, הוא הצפפך מצד לצד במיטה, הסתובב, הסתובב, הסתובב במיטה, לא הצליח להירדם. והשכים להלוך בבוקר, הוא קם מוקדם ללכת לצאת לדרך. אז לפי הפירוש הזה, הקושי שלו, עוד פעם, יש פה איזו סתירה מובנית כל הזמן. מצד אחד, לא קל לו. מצד שני, הוא הולך בזריזות. זאת אומרת, יש פה קושי והתגברות, קושי והתגברות, קושי והתגברות. סחר והשכים להלוך בבוקר, לפי הפירוש הזה. או שהוא לא ידע מה הוא יגיד לשרה, איך הוא יגיד לה, מה הוא יגיד לה כשהוא ייפרד ממנה. מה היה המילים? וכל הלילה ליבו סחרחר, מהלב שלו מסתובב, מה יגיד, מה אני אגיד לה? השכים להלוך בבוקר, הלך מוקדם לפני שהיא עוד ישנה, שלא תראה, שלא יצטרך להגיד כלום. ושני נעריו, שני הנעריו, לוקח ממתי השקר, מאלה שמאמינים בשקר. שהילדים שלו, זה אומר, זה אליעזר וישמעאל, מאלה שחיים בשקר, הם יצטרפו אליו. יום השלישי נגעו אל חקר. ביום השלישי הם הגיעו אל התכלית, אל הסוף, אל מה שצריך להגיע אליו, אל החקר. וירא ורואה אברהם דמות כבוד והוד ויקר. הוא רואה את הכבוד השם שנמצא על ההר, הוד, יפה, ויקר. יקר זה עוד פעם, יקר זה כבוד בארמית. אבל כנראה שבשביל הפיוט הוא משתמש עם זה עוד פעם. עמד והיט כהונן או התבונן להימשך. עמד והתבונן בדבר הזה להימשך בשביל לעלות לגדולה על ידי הדבר הזה. זה מה שקרה, שהוא עלה לגדולה על הדבר הזה או שהוא התכונן. עכשיו, ועמד והתבונן, דווקא הרב שטיינמן מסביר שמה הם ראו? הם ראו ענן על ההר. זאת אומרת, הרבה אנשים רואים ענן על ההר. אבל היות ואברהם אבינו היה במצב שהוא התבונן בכל דבר, אז הוא רואה את הענן על ההר, אז הוא שם לב שרגע, כל העננים זזים. והענן על ההר הזה לא זז. למה? ואז הוא מתבונן. וכשהוא התבונן הוא רואה דמות הוד וכבוד והיקר, והוא רואה כבר את הגילוי שכינה על ההר הזה. אתה יכול לעבור ולהסתכל על הרים שיהיה על אחד הערים גילוי שכינה, אבל אתה לא תראה. אבל אם תעצור שנייה ותתבונן במה שקורה, אפילו ברמה הפשוטה של החיים, למה הענן הזה נוסע והעננים אחרים לא נוסע? התבוננות בגשמיות מביאה להתבוננות ברוחניות, שמביאה לראות באמת את השכינה. אבל זה תנאי ראשון להתבונן. עמד והתבונן להימשך. עוקד והנקד והמזבח. ידעו נערב כי כרעם למור. הם ידעו שיש פה משהו, כי הוא קרא להם, לישמעאל ואליעזר, והוא שואל אותם, אור הראיתם צץ בראש הר המור. האם ראיתם אור בראש הר המור, בראש הר המוריה? אתם רואים שם אור צץ. מה זה צץ? כמו ויוצא ציץ. צומח. אתם רואים אור צומח בראש הר המור? ויאמרו, מה הם עונים לו? לא נחזה, לא, אנחנו לא רואים, רק מהמור. מה זה מהמור? מהמורה. מדהים, אה? בזמן שיש הר שמתגלית עליו שכינה, מה רואים שתי הילדים האלה? שתי הנערים האלה, הם לא צעירים. אבל מה הם רואים? מהמורה, מכשול. משהו שמסבך את החיים. דווקא איפה שהדברים שאחרים במבט שטחי יכולים לחשוב שהם אלה שמסבכים את החיים, שם הוד וכבוד ויקר, ושם זה אור צץ בראש הר המור, שם הגילוי שכינה הכי גדול נמצא. אבל בהסתכלות שטחית, בהסתכלות של מתי השקר, מה רואים פה? מהמור, מהמורה. מה זה מהמורה? מכשול. המדרש אומר שהיה שם עמק, והעמק גבה להיות אר. נו, זה לא מסבך את החיים? ולא לוקח 3 ימים להגיע, מחברון עד שם. לא לוקח 3 ימים בדרך כלל. רק מה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו זמן לחשוב על זה. שלא יבוא כשהוא מטורף מזה, שיהיה לו זמן לחשוב. ואז הוא מגיע והם רואים מהמור. ראיתי מרמזים שמהמור זה שבו לכם פה עם החמור, סופי תיבות, מהמור. מהמור, אז יופי, שבו לכם פה. ענה, עונה להם, אתם רואים פה רק מהמור? בהזדמנות הנפלאה הזאת, בצ'אנס של החיים, בהזדמנות להגיע לדרגה הכי קרובה לקדוש ברוך הוא, בשכין השוירו אשר הרי כוח, הקדוש ברוך הוא מראה לו, הקדוש ברוך הוא מראה לו על אחד ההורים אשר רואים מה ראי לכו, מקום של גילוי שכינה, אתה רואה מהמורה? אז תשאר שם. באמת, תשבו לכם פה עם החמר, אנא שבו פה, עם משולים לחמור, עם משולים לחמור. ואני והנער להשתתח, ואני והנער נלך להשתתח, להשתחוות, כן? נכון? ונשתחווה ונשוב עליכם. עוקד והנקד והמזבח. הלכו שניהם לעשות במלאכה. הולכים שניהם לעשות במלאכה, לעשות את מה שהם אמרו. ויענה יצחק לאביו ככה. ואז יצחק פונה לאבא שלו ואומר לו, אבי, ראה אש ועצי מערכה. יש עצי מערכה פה, נכון? הבאת, הנה עשה, הנה האש והעצים, ואיה אדוני, איה אדוני, שא אשר כהלכה, ואיה השא לעולה, איה אדוני, שא אשר כהלכה, האת ביום זה דתך שוכח. ביום הזה אתה שוכח את ההלכה? האת ביום זה דתך שוכח? הרי אברהם אבינו זה לא פעם ראשונה שהוא מקריב קורבנות. האדם הראשון כבר הקריב קורבנות. כן, נוח, קין והבל, נוח יקריב קורבנות. כולם יקריבו קורבנות. ואברהם אבינו גם. ויבל מזבח להשם, ויקרא בשם השם. כל הזמן מקריב קורבנות. אז שואל יצחק את אבא שלו. אבא, אתה שכחת את התורה? שכחת את ההלכה? האת ביום זה דתך שוכח? עוקד והנקד והמזבח. ויענה אביו. עונה לו אברהם אבינו. באל חי מחסה. אני חוסה בכל חי, אני חוסה בקדוש ברוך הוא, סומך עליו, בוטח בו, כי הוא אשר יראה לעולה העשה, הוא יראה, השם יראה לו את עשה לעולה. דע, ואז אומר אברהם ליצחק, דע, כל אשר יחפוץ, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלוהים יעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה. מה שהקדוש ברוך הוא חפץ, זה הוא יעשה. נבנה בני היום לפניו כיסא. אנחנו, אני ואתה, אומר אברהם ליצחק, הולכים לבנות היום לפניו כיסא. הולכים לבנות כיסא, מקום לקדוש ברוך הוא לשרות בעולם. במסירות נפש. לא בלהביא שא, כבס לעולה, בלהביא את עצמנו, אני את עצמי ואתה את עצמך. להביא לפני הקדוש ברוך הוא ולבנות כיסא לקדוש ברוך הוא בעולם. מקום הדום רגליו, איפה זה מקום הדום רגליו? בהר המוריה, במקום הזה. במקום שבו פשט יצחק את צווארו לשחיטה, והאבא עומד ועושה את רצון השם למרות כל הקשיים. בונים, נבנה בני היום לפניו כיסא. בספרים העריכו בזה המון, הנוי המלימלך בפרשת ויישב, ולא רק התולס יקב יוסף בפרשת עקב, וגם לא רק, הם כולם מדברים על הנקודה הזאת. התפקיד שלנו היום זה לבנות בית זבול לקדוש ברוך הוא, זבולון, לבנות כיסא לקדוש ברוך הוא בעולם. אז לא היה הרבה אנשים בעולם, ואברהם אבינו בנה כיסא לפני הקדוש ברוך הוא בעיום. גם היום אין לקדוש ברוך הוא הרבה אנשים, מתוך המיליארדים שחיים בעולם אין הרבה אנשים שבאמת מכינים כיסא לקדוש ברוך הוא. ולא מצאה היונה, השכינה הקדושה, מנוח לכף רגלה. וכל אחד מאיתנו יכול לבנות כיסא לקדוש ברוך הוא בלב שלו, בעיניים שלו, באוזניים שלו, בפה, במוח, בכל אחד מהאיברים, לבנות כיסא להשראת השכינה. בני, נבנה, בני, היום לפניו כיסא. בהתגברות קטנה, זה לא חייב להיות עקדת יצחק, אבל בהתגברות קטנה שמעוררת את עקדת יצחק, כשאדם קושר את עצמו בקשר מסוים, קושר את העיניים שלו, קושר את הלב שלו, תנה בני לבך לי, לתת את הלב לקדוש ברוך הוא, להקריב בלבבי משכן אבנה לקרני זיוודו, ומשכן המזבח עשים להדר כבודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. וזה קיים, זה נמצא בחיים שלנו כל הזמן. זה כשהולכים ברחוב, זה כשיושבים בבית מדרש, זה כשנמצאים בכל מקום. זה כל הזמן יש להקריב בני, נבנה בני היום לפניו כיסא. אז יאמיר, השם יאמירך היום, ואתה אמרת את השם, יאמיר, יתרומם. חטיבה אחת, אז יאמיר זבח והזובח. הזבח יתרומם, שזה יצחק אבינו, מגיע לדרגה של עולה תמימה לפני הקדוש ברוך הוא, והזובח ואברהם אבינו מגיע לדרגה של אברהם הוהבי. זרע אברהם הוהבי, האוהב האמיתי של הקדוש ברוך הוא, עוקד והנקד והמזבח. דפקו בשערי רחמים לפתוח, תוך כדי ההליכה שלהם. כשהם עולים להר, לא הולכים ויודעים מה הם הולכים לעשות. שתיהם בשמחה, עוד פעם. זה לא קל, אבל בשמחה. וילכו שניהם יחדיו. רש"י אומר לנו, כתוב פעמיים, פעם אחת לפני שיצחק יודע מי הולך להיות הכבס היום, ופעם השנייה אחרי שיצחק יודע מי יהיה הכבס היום. ובשני הפעמים כתוב, וילכו שניהם יחדיו. הרוגע של אברהם אבינו, כשהוא ידע, ויצחק לא ידע, היה אותו דבר, זאת אומרת הוא היה רגוע לגמרי. והרוגע של יצחק אחרי שהוא ידע, הוא כמו הרוגע של אברהם, שזה אומר רגוע לגמרי. עוד פעם, זה לא אומר שהיה קל. יש מקום בלב לקומפלקס של רגשות, ויכול להיות פה המון המון התחבטויות, ועדיין עושים בשמחה את רצון השם. למרות שעדיין יש פה, דפקו בשערי רחמים לפתוח, הם דופקים על שערי רחמים ומתחננים. הבן להיזבח ואב לסבוח. הבן שהולך להיזבח, להישחט, ואבא שהולך לשחוט את הבן שלו. קובים לאל, מקווים לקדוש ברוך הוא שיציל אותם, וברחמיו לבטוח, בוטחים ברחמי השם, וקובי השם יחליפו כוח, וקובי השם, אלה שמקווים לקדוש ברוך הוא יחליפו כוח, מתחדשים בכוח שלהם. זאת אומרת, מגיעים למצב שאין להם כוח ללכת, אבל מקווים על השם וממשיכים ללכת. וקובי השם יחליפו כוח, זה כמו כוחות הקודמים עזבו, ועכשיו מגיעים כוחות חדשים, ועושים עוד פסיעה. ועוד פסיעה, ועוד פסיעה, וכל פסיעה שהם הולכים נגמרים הכוחות לגמרי. זה לא רק השטן מבחוץ שעושה להם נערות ומפריע ובא ושואל אותם וכל הסיפורים שיש במדרש, זה השטן שבפנים גם כן, זה המאבק הפנימי שגם כן. אברהם אבינו הגיע למצב שהוא היפך את היצר הרע שלו לטובה, אבל זה אחרי 10 ניסיונות, נראה לי פשוט. וקובעי השם יחליפו כוח, דרשו, הם רוצים, כל הרצון שלהם, כל הדרך הזאת, בנחלת אל להסתפח, להתווסף, להצטרף אל נחלת כל, להצטרף אל הקדוש ברוך הוא, אל הרצון שלו, בעולם הזה או בעולם הבא. יכול להיות שהחיים בעולם הזה לא יהיו קלים, והקידה תצחק לזרעו, אבל זהו, להיום ברחמים תזכור, בנחלת אל להסתפח, בעולם הבא נקבל את השכר הזה, דרשו בנחלת אל להסתפח, עוקד והנקד והמזבח, הכין עצי עולה בעון וחיל. אברהם אבינו מכין עצי עולה, עורך אותם על המזבח את העצים, בשביל להקריב עליהם את העולה, בעון, בכוח, וחיל, בזריזות. הוא לא נח, הוא עושה את זה, ולא עושה בעצלתיים, שאולי זה ייגמר, לא, הוא עושה את זה בכוח ובשמחה. ויעקוד יצחק כעוקדו איל, והוא עוקד את יצחק על המזבח, כמו שעוקדים איל, קושר יד לרגל, יד לרגל. ויהי מאור יומם בעינם ליל. מה הם מרגישים באותו זמן? במקום יום, בעיניים שלהם יש רק לילה. חושך בעולם. הם באים, עושים את זה בעון וחיל. עושים את זה בשמחה ובזריזות. בכוח, לא מרפים, עושים את מה שצריך לעשות. אבל בעינם, ויהי מאור יומם בעינם ליל. בעיניים שלהם אין פה אור יום, יש פה לילה חשוך. והמון דמעב נוזלים בחיל, והמון דמעות נוזלים. יש פה פעמיים את המילה חיל, שמתם לב? הוא הכין עצי עולה בעון וחיל, בזריזות ובכוח, והמון דמעב נוזלים בחיל, וגם בחיל הדמעות נוזלות בכמויות. הוא בוכה ובוכה, אברהם אבינו, מצד אחד עושה בזריזות, מצד שני עם אותה זריזות הדמעות יורדות ונוזלות ונוזלות. עין במר בוכה ולב שמח. עין במר בוכה, וזה בעצם ההגדרה של הפיוט הזה, עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד העין בוכה ובוכה במר, זה לא, זה קשה, ומצד שני הלב שמח לעשות את רצון השם. עוקד והנקד והמזבח. ועכשיו הוא מכניס, אומר בעצם מה יצחק אומר לאברהם אבינו. שיחולי, דרך אגב, היסוד הדברים זה תנחומה, שאומר את הדברים האלה, שתגיד לה, שיקחו את האפר ויתנו לה. שיחולי, תדברו, תספרו לאמא שלי, כי ססונה פנה, כי הססון שלה, השמחה שלה, פנה. הבן אשר ילדה לתשעים שנה. ילד שנולד בגיל 90, בן יחיד, אחרי ששנים אין לה ילדים, איזה קשר זה, איזה אהבה זאת לא נתפסת של אמא לבן כזה. ספרו לאמא שלי שהשמחה שלה הלכה מהעולם, כי ססונה פנה, הססון שלה פנה, הלך. הבן אשר ילדה לתשעים שנה היה לאש, הוא נשרף, ולמאכלת מנה, הוא היה אוכל, מנה בשביל המאכלת, הסכין, כן, ויקח את המאכלת שאוכלת, כן, היא היה למאכלת מנה. ואז יצחק אבינו ממשיך בעצמו ואומר, אנא אבקש לה מנחם, אנא, איפה אני אבקש לה מנחם? מי יוכל לנחם את אמא שלי? אנא אבקש לה מנחם, איפה אני יכול לחפש בשבילה מנחם? אנא, איפה? איפה? מי יוכל בעולם לנחם את שרה על דבר כזה? צר לי לאמתי וכבת תתייפח. אומר, כואב לי על אמא שלי, על שרה, שהיא תבכה ותתייפח על הדבר הזה. עוקד והנקד והמזבח. ממאכלת יהמה מדברים, מתוך המאכלת, מהסכין שהולכת לשחוט אותי, הדיבור שלי הומה, מבקש, ואולי גם פוחד, פוחד מהסכין. נא חדדה אבי ואת מסרי חזק ואת יקד יקוד בבשרי. אומר אבא שלי, זה כל המדרשים מלאים בסיפור הזה, נא חדדה, זה נראה לי כל הפיוטים מביאים, נא חדדה אבי, תחדד את המאכלת שתהיה חדה, ואת מעשרי חזק, תקשור אותי חזק שאני לא אזוז מהמקום ולא אפגום בשחיטה, תחזק אותי שאני לא יפחד מדי או ייתן בעיטה או משהו ואז אני אפגע בך תוך כדי. דרך אגב, בן כמה הוא היה? אז בדרך כלל מפורשים אומרים שהיה בן 37, אבן עזרא אומר שהוא היה צעיר יותר, אבל בדרך כלל בגלל הסמיכות פרשיות לסיפור של מיטת שרה שהיה בגיל 120, הוא היה 37, הוא היה בן אדם 37. סמסויפר אומר שהניסיון של אברהם אבינו היה ניסיון של תורה שבכתב, שהקדוש ברוך הוא אומר לו תעשה ככה. הניסיון של יצחק אבינו היה ניסיון של תורה שבעל פה, הוא לא שומע את הדיבור הזה מהקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אומר לו שככה הקדוש ברוך הוא אמר, צריך להאמין. תורה שבעל פה. יצחק אבינו מחדש פה את תורה שבעל פה, הוא אומר לו, אבא שלי, תקשור אותי חזק, שאני לא אפחד מהמאכלת, אני לא אפחד מהסכין. ועת בזמן יקד יקוד בבשרי, כשהאש תשרוף את הבשר שלי, כך עמך הנשאר מאפרי, תיקח איתך את כל מה שישאר מהאפר שלי, שים אותו בצנצנת ותביא אותו לאמא ואמור לשרה ותגיד לשרה, זה יצחק ריח, זה מה שנשאר מיצחק, זה הריח שנשאר מיצחק. זה תנחומה גם כן שאומר שהוא אמר לאברהם אבינו, לך ואחר כך תיתן את זה לאמא שתראה ותזכור אותי תמיד, את הקצת אפר שנשאר ממני. עוקד והנקד והמזבח, מתאר הפייטן מה קורה בשמיים באותו זמן, ומדרושים גם כן, זה כתוב הרבה בפיוטים, ויהמו כל מלאכי מרכבה, כל המלאכים בשמיים, מלאכי מרכבה הומים, אופן ושרף, אופנים ושרפים, שואלים בנדבה, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ומתחננים ובוכים, מתחננים לאל בעד שר צבא, מתחננים בשביל אברהם אבינו, בשביל יצחק אבינו, מתחננים בשביל שר צבא, אנא תנה פדיום וחופר אהבה, אנא תנה פדיום, תפדה את הנפש הזאת, תפדה את יצחק, שיהיה משהו אחר במקומו, כופר אהבה, שים שיהיה משהו אחר, כופר בשבילו, תציל אותו, מתחננים לבני הקדש ברוך הוא, תציל אותו, תציל את הילד. אל נא יאי עולם בלי הריח, שלא יהיה עולם בלי הריח, אם יצחק אבינו ישחט, יהיה עולם בלי ירח. אל נא יהיה עולם בלי ירח. יכול להיות ירח, גם יש מדרש או זויר, שאומר שהשמש זה אברהם, וירח זה יצחק. אז ירח מרמז דווקא על יצחק. אל נא יהיה עולם בלי ירח. אבל ההקשר בפיוט פה הוא פשוט, זה חורבן של העולם הדבר הזה. ריבונו שלנו, אל תיתן לזה לקרות. אל נא יהיה עולם בלי ירח. עוקד והנקד והמזבח. ואז אמר לאברהם אדון שמיים, ואז אדון שמיים, הקדוש ברוך הוא, פונה לאברהם אבינו, שולח מלאך להגיד לו, ואז אברהם אבינו לא רוצה, מפחד לשמוע מלאך, עד שהקדוש ברוך הוא, במדרש כתוב, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתערב ואומר לו, אל תשלח יד אל של איש אוריים, אל תשלח יד אל הנער, לא לחנוק אותו ולא לפגוע בו, הוא שליש אוריים. מה כמה שליש אוריים? יש שלוש אורות שמאירים את העולם, האור הראשון, אברהם אבינו, האור השני, יצחק אבינו, האור השלישי, יעקב אבינו. אל תשלח יד, אל תשלח ידך אל הנער הזה, שהוא שליש אוריים, הוא שליש מהאור של העולם. שובו לשלום, הוא פונה אל המלאכים, מלאכי מחניים, ואומר להם, תחזרו לשלום אל מקומכם. יום זה שבו אברהם אבינו היה מוכן לעקוד את בנו, הוא זכות לבני ירושלים, וזכות לבני ירושלים, לעם ישראל. בו שערי רחמים אני פותח, בו שערי רחמים אני פותח לעם ישראל בזכות הסיפור הזה, עוקד והנעקד והמזבח. וכתוב בחז"ל שהזכות הזאת קיימת תמיד, כל פעם שמזכירים את עקדת יצחק, או אפילו משהו שמזכיר את עקדת יצחק, או אפילו פסוק שמרמז על זה שהקריבו קורבנות בצפון, בגלל שעקדת יצחק הייתה, הקרבה של העיל בעקדת יצחק הייתה בצפון, גם זה מביא זכות שנמחלים לבן אדם כל העוונות והכל. הסיפור הזה, ההתגברות הזאת, יצרה את עם ישראל. ומעוררת רחמים גדולים וחסדים עצומים. מתן תורה בזכות זה, יציאת מצרים בזכות זה, הגאולה הקרובה בקרוב בזכות זה, הכל בזכות הסיפור הזה של עקדת יצחק. לבריתך, מסיים הפייטן בקטע האחרון, שוכן זבול ושבועה. יש פה כמה גרסאות, כי הניסוח פה הוא לא כל כך ברור, אבל לבריתך שוכן זבול ושבועה. הקדוש ברוך הוא שהוא שוכן זבול, שוכן שמיים, שבועה. יש ברית ושבועה, כמו שהקדוש ברוך הוא נשבע בהר המוריה, כן? הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו ונשבע לו, זכרה לעדה, תזכור לעם ישראל, לעידה, סוערה ונגועה. סוערה זאת אומרת לא רגועה, הם לא יודעים מה יהיה איתם, הם לא יודעים מה יהיה מחר, הם לא יודעים מה יהיה, איך תיגמר הגלות הזאת, מתי תבוא הגאולה, מה יגזרו עלינו, איפה נהיה, מה יהיה. סוערה ונגועה, וגם נגועה, אנחנו חשבנו, הוא נגוע, מוכה ומעונה, אנחנו בייסורים. ושמע תקיעה תוקעה ותרועה, תשמע את התקיעת שופר, ושמע תפילה, בשבת אומרים, תשמע תפילה, זוכרה לתרועה, כן? תשמע את התפילה ותזכור את התרועה, ואמור לציון בזמן הישועה, תגאל כבר את ציון, ינון ואליה אני שולח, ותשלח את ינון, זה משיח שמכונה ינון, ואליה, טוב זה הולך פה לפי השיטה, הרמב"ם בפרק י' בייס ממלוכים, שזה הולך ינון משיח מגיע, ואז בא אליהו הנביא, אני שולח, ואז מסיימים כל הציבור את ינון ואליה אני שולח, זה עוקד והנעקד והמזבח. זה הפיוט, פיוט מדהים. אין כל כך הרבה אצל האשכנזים פיוט בעוצמה הזאת שמתאר את כל ההתמודדות של אברהם אבינו ויצחק בעניין הזה, אבל יש לנו הרבה מה ללמוד מזה. השם יעזור שזכות עקדת יצחק לזרעו תמיד וגם היום ברחמים תזכור.